שקלים, דף י"ב, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד, הלכה ד'. רבי עקיבא היה גר בגליל העליון. הוא יצא לדרום, דרך ארוכה, בשביל ללכת לעבוד, להתפרנס. הוא עבד אצל רבי אליעזר בן הורקנוס. אחרי 3 שנים, ערב יום הכיפורים, הגמרא מספרת במסכת שבת דף קכ"ז, הוא פונה אל רבי אליעזר, אומר לו, תן לי את שכרי ואלך לפרנס את אשתי ואת בניי. אומר לו, רבי אליעזר, אין לי מעות לשלם לך. אמר לו, אתה יודע מה, אין לך מעות? לפחות תן לי פירות. אומר לו, אין לי פירות. תן לי לפחות קרקע. אין לי קרקע. עכשיו הוא מתפלא, איפה עבדתי אם לא בקרקעות שלך? ומה הצמחתי אם לא פירות? אין לך קרקע? אתה יודע מה? לפחות תן לי בהמה. תן לי בהמות. אין לי בהמות. אני הרי עבדתי אצלך, אני יודע שיש לך בהמות. הוא לא אמר לו מילה. אומר, אתה יודע, אין לך בהמות? תן לי קרים וקסתות. תן לי משהו, כלים. אין לי כלום. טוב, אין לך כלום. רבי עקיבא היה לו מידות טובות תמיד, גם לפני שהוא למד תורה. הלך לביתו בפחי נפש. עבד 3 שנים, לא קיבל משכורת. אחרי החג, בא רבי אליעזר בן הורקנוס אל רבי עקיבא בגליל העליון, שילם לו את כל השכר ועוד פיצה אותו על עוגמת נפש. ואז הוא שואל את רבי עקיבא, תגיד לי בכנות, אמרתי לך שאין לי כלום, מה חשדת? שאני משקר עליך, שאני רוצה לגנוב אותך? אומר לו רבי עקיבא, אני אגיד לך את האמת, לרגע לא דנתי אותך לכף חובה. אמרתי, בסוף, כן, כנראה הקדשת את כל הנכסים שלך לבית המקדש. אומר לו, אתה יודע מה? זה בדיוק מה שהיה. אתה דנת אותי לקו זכות, המקום ידון אותך לקו זכות. מה הייתה הסיבה שהוא הקדיש את כל נכסיו? היום בן אדם רוצה ישועות, הוא מקדיש כסף לצדקה. אבל הוא הקדיש את כל נכסיו בשביל סיבה אחת, רבי אליעזר בן הורקנוס. כי הבן שלו הורקנוס, גם קראו לו הורקנוס, לא רצה ללמוד תורה. הקדיש את כל נכסיו, לא יאומן, אדם עשיר, הקדיש את כל נכסיו לבדק הבית, רק בגלל דבר אחד, אומר, כל השירות שלי לא שווה, אלא אם כן שהבן שלי יעסוק בתורה שווה לי יותר מכל הכסף וזהב שבעולם. אנשים אחרי זה אומרים, הבן שלי ילמד תורה, איך הוא יתפרנס? פה יש עשירים שמוכנים להפסיד את כל כסף וזהב שבעולם כדי שהבן שלהם יעסוק בתורה. בהמשך זה נראה ממקומות אחרים בשס, שבאמת היה בנו של רבי אליעזר בן הורקנוס, שקראו לו הורקנוס, באמת עסק בתורה והוא גדל בתורה, אולי בזכות אותה מסירות נפש. הוא היה צריך לשלם אבל לרבי עקיבא, אולי זאת הייתה הסיבה שהוא הלך להתיר את הנדר, וחכמים התירו לו להתיר את נדרו, שנכסיו לא היו כולם מוקדשים לבדק הבית. זאת אומרת, היו כאלה מקרים, הייתה מציאות כזאת, שאדם מקדיש את כל נכסיו, לאיפה? לבית המקדש, לבדק הבית. עכשיו, בבדק הבית צריכים לדעת ולטפל בכל הנכסים. מה עושים עם כל הנכסים? פשוט מוכרים אותם וקונים עם הכסף קורבנות, מתחזיקים את בית המקדש. מה עושים עם כל זה? מביאה המשנה. המקדיש נכסיו, בדיוק על הנושא הזה המשנה שלנו עוסקת. אדם מקדיש את כל הנכסים, והוא לא אמר, את זה אני מקדיש לבדק הבית, את זה אני מקדיש לקורבנות, אלא באופן סתם, הקדיש את כל נכסיו. והיו בהם, בין הנכסים שלו, דבר שבדרך כלל רוב האנשים אין. דברים ראויים לקורבנות, אבל לא סתם קורבנות, אלא לקורבנות ששייכים רק בקורבנות הציבור. מה? בהמות? אפשר להקריב קורבנות יחיד. עופות? אפשר גם להקריב קורבנות יחיד. מנחות? אפשר להביא מנחות של יחיד. מה רק קורבנות ציבור? אז הגמרא מביאה שהיו לו בין הנכסים, היה לו קטורת שמקטירים בבית המקדש. פילי פלאים. מה עושים עם אותה קטורת? מה אתה אומר, נקטיר את זה? בית המקדש? היו מקטירים כל יום קטורת, בבוקר, בערב? אי אפשר. את הקטורת היו צריכים לקנות מכסף שהיה מיועד לקניית קורבנות, כמו שעסקנו בזה הרבה. כסף של תרומת הלשכה, שתרמו מתוך כל המטבעות של מחצית השקל. אבל פה הקטורת הזאת היא בן אדם הקדיש. אתה לא יכול לעשות קטורת מהקדש שאדם פרטי הקדיש. אז מה עושים? יינתנו לאומנים בשכרם. הרי האומנים עבדו בבית המקדש, מגיע להם שכר. לוקחים את הקטורת הזאת, אומרים לאומנים, זה יהיה השכר שלכם. זה יתחלל על השכר שלכם. על מה זה מתחלל? סובר רבי עקיבא, זה יכול להתחלל אפילו על זה שחייבים לאומנים כסף, על זה לבד הקטורת מתחללת. כשהיא מגיעה לידיים של האומנים, הקטורת הזאת היא חולין. דברי רבי עקיבא. עכשיו, מה אותם אומנים יש להם לעשות עם הקטורת הזאת? לא יכולים להקטיר אותה לעצמה. אז מה הם יעשו? הם ימכרו את זה לבית המקדש. ואיך בית המקדש ישלמו? ישלמו מהכסף החדש של תרומת הלשכה, שזה מיועד לקניית קטורת. ועכשיו, כשקנו את הקטורת הזאת מהכסף החדש של תרומת הלשכה, כבר אפשר להקטיר עם זה קטורת בבית המקדש. אמר לו בן עזאי, עיניי העמידה. אין דבר כזה. אתה לא יכול פשוט לחלל את הקטורת על זה שאתה חייב כסף למישהו. אתה צריך להתחלל על משהו. אלא מה עושים? מפרישים מהן. הכוונה מהן, הכוונה מהכסף של, צריך לשים לב, יש בבית המקדש כמה קופות. פה אנחנו מדברים עכשיו על קופה של בדק הבית. מפרישים מהכסף של בדק הבית, שזה מיועד להחזקה של בית המקדש, לתיקונים וכל מה שצריך. מפרישים שכר לאומנים. שכר האומנים. עכשיו, השכר, בוודאי, אומר בן עזאי, יכול להתחלל ברגע שאתה היית חייב כסף לאומנים, ואתה בא עכשיו לשלם להם. אז אתה מפריש כסף בשביל לשלם להם, אז הכסף הזה נהיה חולין, כי הוא כעת מיועד לשכר האומנים. עכשיו לוקחים את הקטורת, שהיא מוקדשת, ויש פה עכשיו כסף שמיועד לאומנים שהוא התחלל, מעבירים את הקדושה שיש בה קטורת אל הכסף, מחללים אותן, את הקטורת, על המאות האומנים שנהיו חולין, ואת מה נותנים לאומנים עכשיו? נותנים אותם את הקטורת שהתחללה עכשיו. הרי הקדושה הלכה לכסף, והקטורת עכשיו נהייתה חולין. נותנים אותה לאומנים בשכרם. עכשיו, מה יש לאומנים לעשות עם אותו קטורת? אין להם באמת מה לעשות עם זה, אלא מה? חוזרים הגזברים ולוקחים אותה, את אותה קטורת, קונים אותה מהאומנים, ומאיפה הם משלמים? מתרומה החדשה. וברגע שקנו את הקטורת מתרומה החדשה, כבר אמרנו, אפשר להקטיר אותה בבית המקדש. זה מה שעושים לגבי קטורת, אם יש בין הנכסים קטורת. המקדיש נכסיו והיה בהם בהמה הראויה על גבי המזבח. כמו כשרבי אליעזר בן הורקנוס הקדיש את כל נכסיו, הוא גם הקדיש בהמות. יש שם זכרים ונקבות. רבי אליעזר אומר, הקו שמנחה את רבי אליעזר, כל הנכסים צריכים בסוף להגיע לקופה של בדק הבית. לא לקורבנות. אבל יש פה בהמות שראויות להיות קורבנות. וצריך באמת להקריב אותם כקורבן. אבל מצד שני אני צריך להרוויח מהם לבדק הבית. אז איך פותרים את זה? פשוט מאוד. את הבהמות הזכרים, הם ימחרו לצורכי קורבנות עולות. אנשים שמעוניינים לקנות קורבנות עולות, בדק הבית באים ומוכרים להם את את הבהמות האלה. הכסף מגיע לקופה של בדק הבית. ונקבות ימחרו לצורכי זבחי שלמים. אלה שרוצים לקנות קורבן שלמים, שזה בא גם מנקבות, יקנו מבדק הבית את הבהמות הנקבות, כי הבהמות הנקבות אי אפשר להקריב מהם קורבן עולה. עולה בא רק מזכרים. ודמיהם, גם של הזכרים וגם של הנקבות, יפלו עם שאר נכסיו לבדק הבית. במילים פשוטות, רבי אליעזר סובר שכל הנכסים בסוף צריכים, השווי שלהם צריך בסופו של דבר להיכנס לבדק הבית. רבי יהושע אומר, לא, הנכסים שלא ראויים להיות קורבן, הם נכנסים לבדק הבית. אבל הבהמות שראויות להיות קורבן, הן מיועדות לקורבנות עולה. לא צריך שהערך שלהם בסופו של דבר יבוא לבדק הבית, הם צריכים להיות קורבנות עולה. הבעיה שנקבות אי אפשר להקריב קורבנות עולה, אז לכן מה עושים? הזכרים שהם עצמם קריבים עולה, הם עצמם יקריבו קורבנות עולות. ונקבות שאותן אי אפשר להקריב לקורבנות עולה, ימחרו לאלה שמעוניינים לקנות קורבנות, להקריב קורבנות שלמים, לצורכי זבחי שלמים. ועם הכסף שיקבלו, לא יכניסו לבדק הבית, אלא ויביא בדמיהם עולות. רק ושאר נכסים יפלו לבדק הבית. זאת אומרת, רבי יהושע חולק על רבי אליעזר, שלפי רבי אליעזר כל הנכסים, כולל הבהמות, צריכים בסופו של דבר הרווחים שלהם להיות בבדק הבית. רבי יהושע לעומת זאת אומר, רק הנכסים שלא רואים להיות קורבנות, באמת הרווחים שלהם באים לבדק הבית, אבל אותם בהמות שראויות להיות קורבן, הם צריכים להיות קורבנות עולה. הזכרים מקריבים אותם עצמם, הנקבות שאי אפשר להקריב אותם עולה, מוכרים אותם לאלה שרוצים להקריב קורבנות שלמים שאותם אפשר להקריב בנקבות, והכסף יקנו עם זה בהמות זכרים לקורבנות עולה. אמר רבי עקיבא, רואה אני דברי רבי אליעזר, שהוא סובר שכל הנכסים בסוף מוכרים אותם והרווחים הולכים לבדק הבית, יותר מדברי רבי יהושע, למה שרבי אליעזר ישווה את מידותיו. כל הנכסים בסופו של דבר, המימון שלהם הולך לבדק הבית, הרווחים שלהם הולכים לבדק הבית. ורבי יהושע לעומת זאת חלק ומחלק את הנכסים, הרווח שלהם לבדק הבית, והבהמות הולכים לקורבנות עולה. אני מעדיף לסבור כמו רבי אליעזר. אמר רבי פפיאס, שמעתי את דברי שניהם, אפשר לקיים גם את דברי רבי אליעזר וגם את דברי רבי יהושע. המקדיש בפירוש, אם אדם אומר מפורש שהוא מקדיש גם את הבהמות, הבהמותיי ונכסיי יהיו להקדש, אז זה כמו דברי רבי אליעזר, שגם הבהמות הולכים בסופו של דבר לבדק הבית. לעומת זאת, והמקדיש סתם, הוא לא אמר גם בהמות וגם נכסים, הוא אמר סתם הוא מקדיש את הנכסים. מה הוא התכוון? התכוון להקדיש כל דבר לפי מה שראוי לו. שאר הנכסים לבדק הבית והבהמות לקורבנות. ובזה כדברי רבי יהושע, שהבהמות יהיו מיועדות לקורבנות עולה, והנכסים יהיו מיועדות לבדק הבית. המקדיש נכסיו, את כל הנכסים שלו, והיו בהם דברים ראויים לגבי המזבח, יינות, שמנים ועופות. יינות לנסחים, שמנים אפשר לעשות עם זה מנחות, עופות, קורבנות. רבי אלעזר אומר, כך נראה מדברי התקלין חדתין, כך נראה מדברי המפרשים שגורסים פה רבי אלעזר, כי זה דעה חדשה. שלכאורה נראה שהוא סובר כמו דעתו של רבי יהושע, לא כמו שאמר רבי אליעזר. למה? כי הוא אומר, מכיוון שיש כאן דברים שראויים לגבי המזבח, הם צריכים בסופו של דבר להיות קורבנות עולה. לכן, ימכרו לאלה שרוצים להקריב את הסוגים האלה למנחות, לנסחים, ימכרו לצורכי אותו עמים, והכסף שיתקבל יביא בדמיהם קורבנות עולות. אז רואים כמו דעתו של רבי יהושע, שהרווח מאלה שראויים לקורבנות הולך לקורבנות עולה. ושאר נכסים הם יפלו לקופה של בדק הבית. אומרת הגמרא, במשנה, ההלכה הראשונה שלמדנו, אדם שהקדיש את כל נכסיו, בהם חפשים, רואים מה יש לו בין הנכסים, מוצאים דברים שראויים לקורבנות ציבור. מה הכוונה? איזה דברים הראויים לקורבנות ציבור? רבי יוחנן אמר, הכוונה לקטורת. מצאו בין הנכסים שלו קטורת, שמקטירים בבית המקדש. בן אדם יחיד אין לו מה לעשות עם קטורת. אסור לבן אדם יחיד לעשות קטורת בשביל להריח בה. מאיפה רבי יוחנן לוקח את זה שהכוונה לקטורת? מהדיוק בדברי המשנה. מוצאים כאן בין הנכסים שלו דברים שראויים למה? לקורבנות ציבור. למה דווקא ציבור? מה יש שם? אם את תגיד שיש שם בהמות, הן ראויות גם לקורבנות יחיד. עופות, ראויות גם לקורבנות יחיד. מנחות, ראויות גם לקורבנות יחיד. איזה דבר ראוי רק לציבור? קטורת. באמת כולם מסכימים עם רבי יוחנן בעניין הזה. אבל תגיד, בן אדם הזה הקדיש נכסיו, ואתה מוצא בין הנכסים קטורת? איך הגיעה אליו קטורת? הקדש לא היו מוכרים קטורת לאנשים פרטיים. מה חייב להיות? שהוא עצמו הקדיש את הקטורת. הוא עצמו הכין את הקטורת הזאת. בשביל מה? הוא להריח באסור. רק מה? בשביל להביא את זה לבית המקדש. באיזה כלים הוא פיתם את הקטורת? אין לו כלי שרת. לכאורה תוכיח מפה שאפשר לפתם קטורת גם בכלי חול? אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה שאפשר לפתם קטורת גם בכלי חול. אמר רבי יושעיה, תיפטר, תפרש את המשנה שלנו, שהקטורת הזאת נמצאת ברשותו של אדם יחיד, לא סתם בן אדם, אלא הוא באומן, אחד מהאומנים, ממשפחת של בית אבטינס, שהם היו מקבלים שכר על העבודה שלהם, היה נוטל בשכרו את מותר הקטורת. והוא היה אחרי זה מוכר את זה לבית המקדש. והיו קונים את זה ממנו בתרומת הלשכה. אז אלה היה להם ברשותם קטורת. מה עושים באמת עם קטורת? מה באמת עושים עם זה? באדם הקדיש נכסיו, נאמר זה אומן מבית אבטינס, ומוצאים בין הנכסים שלו קטורת, מה עושים עם זה? אז לפי דעתו של רבי עקיבא, פשוט מאוד, לוקחים את את הקטורת הזאת, ומשלמים עם זה שכר לאומנים שעבדו בבית המקדש. באותו רגע שהם מקבלים את הקטורת הזאת, בתור שכר על העבודה שלהם, אז הקטורת הזאת, שהופכת להיות תשלום, מתחללת מהקדושה שלה. בשלב הבא יבואו הגזברים של ההקדש ויוציאו כסף מתרומת הלשכה שמיועד לקורבנות הציבור ויקנו את זה ממנו בחזרה את אותו קטורת ואז יהיה אפשר להקטיר את זה בבית המקדש כי התנאי בשביל שיהיה אפשר להקטיר קטורת בבית המקדש שהקטורת יקנו אותה מכסף של תרומת הלשכה החדשה. לעומת זאת, בן עזאי חולק ואומר אין דבר כזה. אתה לא יכול לקחת קטורת שהיא קדושה בקדושת בדק הבית ולתת אותה כשכר לאומנים, ואז היא מתחללת. מה פתאום? לא מחללים בצורה כזאת קטורת, היא לא מתחללת בצורה הזאת. אלא איך כן? הגזבר הולך לכספת, ששם נמצאים כל הכסף, כל המטבעות של בדק הבית, שמיועדים להחזקה של בית המקדש, בנייה, שיפוץ, תחזוקה, מוציא משם סכום שצריך לשלם כרגע לשכר האומנים. ואז כל הכסף מתחלל, הכסף מתחלל, מייעדים אותו לשכר האומנים. אז אם כן הוא נהיה מחולל, הקדושה שלו מתחללת, כי היא כעת מיועדת לשכר האומנים. אז אם כן, נאמר הם עבדו בסכום כולל של 10,000 דולר, נדבר אולי במטבעות של חז"ל, 10 דינרים, עבדו בעשרה דינרים, אז השווי של 10 דינרים מתחלל. עכשיו, אתה לוקח את הקטורת שהיא קדושה, כי הרי הקדישו אותה לבדק הבית, אתה מחלל אותה על העשרה דינרים האלה שהיו חולין, עכשיו הם הופכים להיות קדושים, קדושת בדק הבית, והקטורת מתחללת. מה אתה עושה עם הקטורת הזאת? את הקטורת הזאת עצמה, אתה נותן לאומנים בסחרם. מה יש לאומנים לעשות עם הקטורת? הם מוכרים את זה לגזבר בחזרה. אבל כשהגזבר קונה את זה, הוא לא קונה את זה מכסף של בדק הבית, שהוא כעת פדה עליו, על הכסף הזה, את הקדושה של הקטורת. לא. הוא קונה את זה מכסף של תרומת הלשכה. ואז הקטורת הזאת, אפשר להקטיר אותה, כי זה נקנה מתרומת הלשכה החדשה. מה הייתה דבן עזאי? למה צריך לחלל בצורה כזאת? מפני שאין ההקדש מתחלל על המלאכה. לא, אפשר לחלל את הקטורת ישירות על זה שנותנים את הקטורת עצמה כשכר לאומנים. זה שחייבים כסף לאומנים, החוב הוא לא דבר שאפשר לחלל עליו את הקדושה של הקטורת, אלא דווקא אפשר לחלל את זה על המעות. המעות שאתה מפריש לצורך שכר האומנים, הם מתחללים מקדושתם. אתה מייעד אותם למשכורת, לשכר לאומנים. אחרי שהם התחללו, אתה יכול לחלל את הקטורת על המעות האלה החולין. מביאה הגמרא משנה במסכת תמורה. תמן תנינן, שם שנינו. יש ארבעה דברים ששייכים בקודשי בדק הבית, בקופה של תחזוקת בית המקדש, שאין את זה בהקדש של מזבח, של קורבנות. ארבעה דברים. דבר ראשון, שסתם הקדשות, אדם שמקדיש סתם, הדבר הזה יהיה הקדש. לא אומר הקדש למה? לבדק הבית. לעומת זאת, קודשי מזבח, הוא צריך להקדיש מיוחד, לעולה, לחטאת, הוא לא יכול להגיד סתם הקדש. דבר שני, הקדש בדק הבית חל על הכל. כל דבר שאתה מקדיש, לא משנה מה, אפשר להקדיש אותו לבדק הבית. לעומת זאת קורבנות, אתה יכול להקדיש רק דבר שיכול להיות קורבן, בהמות, עופות. דבר שלישי, ומועלים בגידוליהן. אדם מקדיש משהו לבדק הבית, גם מה שגדל מהדבר שהוא קדש, גם הוא קדוש בקדושת בדק הבית. לדוגמה, אדם מקדיש תרנגולת לבדק הבית, הביצים גם כן קדושים בקדושת בדק הבית. הקדיש פרה לבדק הבית, החלב גם כן קדוש בקדושת בדק הבית, לעומת זאת בקורבנות לא. דבר הרביעי, ואין בהן הנייה לכהנים. בדק הבית, כמה שזה נשמע לנו יותר קל, לא, זה לא קורבן, זה רק בדק הבית, יש כאלה שזה נשמע להם יותר קל, אבל תכף נראה שכשהתורה אומרת קודש להשם, מתכוונים קדושה לבדק הבית. למה? כי בדברים שמקדישים לבדק הבית, מי שנהנה מזה, זה אך ורק כביכול הקדוש ברוך הוא. הכהנים לא יכולים ליהנות שום דבר מקודשי בדק הבית. לעומת זאת קורבנות, כהנים יכולים ליהנות מקורבנות גם. איך יכול להיות שהם נהנים? פשוט מאוד. למשל, אדם הקדיש קורבן חטאת, הכהנים נהנים מהבשר שנשאר נאכל הכהנים. אדם הקדיש אפילו קורבן עולה, הכהנים נהנים מהאור של הקורבן עולה. אמר רבי חנינה, רבי חנניה, מה כתוב כאן? שאחד הדברים שיש בבדק הבית ואין בקורבנות, שאדם מקדיש סתם, כל מה שהוא הקדיש זה לבדק הבית. אפילו אם יש כאן דברים שראויים לקורבן, כתוב כאן שזה לבדק הבית. רבי אליעזרי, כמו דעתו של רבי אליעזר, במשנה שלנו, שהוא סובר, שכל מה שהוא הקדיש היה לבדק הבית. אפילו מה שראוי לקורבן, אתה מוכר את זה לאנשים שיקריבו את זה כקורבן, אבל התמורה שמשלמים הולך לבדק הבית. לתנינן, כמו שראינו במשנה שלנו, מקדיש נכסיו, אפילו והייתה בהם בהמה ראויה להיקרב על גבי מזבח, זכרים ונקבות, רבי אליעזר אומר מה עושים איתם, זכרים ימחרו לצורכי עולות, והכסף הולך לבדק הבית, נקבות ימחרו לצורכי זבחי שלמים, ודמיהם, הכסף, ייפלו עם שאר נכסים לבדק הבית. אז כמו שלמדנו במשנה, זה גם דעתו של רבי אליעזר, שכשאדם מקדיש סתם, כשהנכסים יהיו להקדש, בסופו של דבר כל ההכנסות מתנקזות לאותו מקום, לבדק הבית. אמר רבי יוחנן, אני רוצה לבאר את טעמו, טעמה דרבי אליעזר. למה לפי דעתו של רבי אליעזר, אדם שמקדיש סתם את נכסיו, הכל מיועד לבדק הבית? הפסוק אומר, ואיש כי יקדיש את ביתו, קודש להשם. איזה דבר כשמקדישים אותו הוא רק מיועד להשם? זה בדק הבית. כי בדק הבית הכהנים לא נהנים ממנו שום דבר כמו שאמרנו. עכשיו כתוב איש כי יקדיש את ביתו קודש להשם. מי אמר לך שמדברים פה על כל הנכסים שאדם מקדיש שזה מיועד לבדק הבית? אז הוא מפרש. במה ענן קיימין? במה אנחנו מעמידים את הפסוק הזה? מה הכוונה ביתו? אם תפרש כפשוטו, בבית דירה, לא ייתכן, כי כבר כתיב, ואם המקדיש יגאל את ביתו. מיד פסוק הבא. אז מה תגיד? נו ברור, אם המקדיש יקדיש את ביתו, אז צריך לפדות את זה והכל, באים לפרש. איש כי יקדיש את ביתו קודש להשם, אז מה עושים? אז הפסוק הבא אומר, איך פודים את זה והכל. אבל לפי זה היה מספיק שיהיה כתוב, ואם המקדיש יגאלנו, או ואם המקדיש יגאל אותו, למה כתוב עוד פעם יגאל את ביתו? זה בא ללמד אותנו שהפסוק השני מדבר על זה שאדם יקדיש את ביתו, אבל הפסוק הראשון מדבר על משהו אחר. על מה מדבר הפסוק הראשון שכתוב, ואיש כי יקדיש את ביתו קודש להשם? מבאר רבי יוחנן, אלא במה ענן קיימין, ומקדיש את נכסיו, כל נכסיו, קודש להשם, שזה בא ללמד אותנו, ואיש כי יקדיש את ביתו, הכוונה כל נכסיו, אפילו אם יש פה בהמות שראויות לקורבן, הכל הולך לבדק הבית, לקודש להשם, סתם מקדשות לבדק הבית. אז ביאר רבי יוחנן את טעמו של רבי אליעזר. אמר רבי זעירא, בשם רב חונה, שאמר בשם רב, אני רוצה להגיד לך במה פליגין, במה נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע במשנה. שלפי דעתו של רבי אליעזר, כמו שאמרנו, אדם מקדיש את נכסיו, כל נכסיו, כל השווי, בסופו של דבר, צריך להיות רווח לבדק הבית. רבי יהושע אומר, רק הנכסים שלא רואים להיות קורבן, אבל הבהמות מיועדות לקורבנות עולה. במה הוויכוח שלהם? דווקא באיזה צורה שאדם מקדיש? במקדיש נכסיו. כמו שכל הזמן אנחנו אומרים, בצורה פשוטה, בן אדם יש לו איזושהי צרה, הוא צריך איזושהי ישועה, או שהוא רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, והוא מחליט, איזושהי החלטה של מסירות נפש כפשוטו, שלא נתפס על הדעת, למה שבן אדם יעשה דבר כזה, איך בן אדם מוסר את הנפש בצורה כזאת להשם, מקדיש את כל נכסיו, סתם, הוא לא אומר, מקדיש את הבית, את הנכסים ואת הבהמות, סתם, מקדיש את כל נכסיו. וזה הוויכוח, מה קורה לגבי הבהמות שראויות לקורבן. רבי אליעזר אומר, זה גם כן מיועד לבדק הבית, ורבי יהושע אומר לו, זה מיועד לקורבנות עולה. אבל, ומקדיש את דרו, אם כל מה שהוא הקדיש היה רק בהמות, גם רבי אליעזר מודה, כל עם המודה, בטח רבי יהושע, אבל אפילו רבי אליעזר מודה, שהוא למזבח. כך סובר רבי זאב. שברגע שמעלה מקדיש רק בהמות, אנחנו יודעים שזה הכל מיועד לקורבנות. כי באדם שמקדיש בצורה כללית, הוא רוצה שהכל בסופו של דבר יגיע לאותה המטרה. אז אם הוא מקדיש את כל נכסיו, ויש שם גם בהמות וגם נכסים, אז זה מיועד לבדק הבית, כי רק לשם הכל יכול בסופו של דבר להגיע. אבל כשמקדיש רק בהמות, הוא כן מיועד... הוא כן מעוניין שהם יגיעו להיות קורבנות. רבי בא בשם רב חונה, אומר בשם רב, כן? היה מקודם רב זעירא בשם רב חונה בשם רב. עכשיו משנים רק את השם של החכם הראשון, במקום רבי זעירא זה רבי בא. רבי בא בשם רב חונה בשם רב, הוא אומר אחרת. מה פליגין? באיזה מקרה נחלקו? מתי רבי יהושע אומר שכל הבהמות הולכות לצורכי קורבנות עולה? במקדיש עדרו. הפוך מה שאמר מקודם רבי זעירא, שבמקדיש עדרו אין ויכוח בכלל, אלא אפילו רבי אליעזר מודה שהכל הולך לצורך קורבנות. אלא פה רבי בא סובר להפך, שכשהוא מקדיש את עדרו, דווקא פה הוויכוח, דווקא פה רבי יהושע אומר שהבהמות מיועדות לקורבן עולה. אבל במקדיש את כל נכסיו, ויש כאן גם נכסים שלא ראויים להיות קורבן, וגם בהמות שכן ראויות להיות קורבן. בזה אפילו רבי יהושע מודה, כל עם המודה שהוא לבדק הבית. אפילו לדעתו של רבי יהושע, אפילו הבהמות הולכות לבדק הבית. אז אם כן, יש ויכוח, מה דעתו של רב חונה בשם רב, בין רבי זעירא לבין רבי בא. אז בואו נתמקד. בשתי האמוראים האלה, רבי זעירא ורבי בא. רבי זעירא אומר שהוויכוח בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע זה כשאדם מקדיש את כל הנכסים. שלפי רבי יהושע הבהמות מיועדות לקורבן, ולפי רבי אליעזר לא, גם הבהמות מיועדות לבדק הבית. לעומת זאת לפי רבי בא, להפך, כשאדם מקדיש רק את הבהמות, אז יש ויכוח שלפי רבי אליעזר הבהמות יהיו מיועדות לבדק הבית, ולפי רבי יהושע הם יהיו מיועדות לקורבנות עולה, אבל כשהוא מקדיש את כל נכסיו, גם רבי יהושע מודה שהכל הולך לבדק הבית. אומרת הגמרא, על דעתי דרבי זעירא, ניחא. לפי דעתו של רבי זעירא, שהוא אומר, שכשאדם מקדיש רק את עדרו, רק את הבהמות, אז אין ויכוח. אז כולם מודים שמה? שזה מיועד לצורכי קורבנות עולה. אז זה מובן. על דעתי דרבי בא קשיא, אבל לפי דעתו של רבי בא יהיה קשה. כי הוא סובר לפי דעתו של רבי אליעזר, אפילו אדם הקדיש רק בהמות. הוא הולך לעדר של הבהמות, והוא אומר, כל הבהמות האלה מוקדשים. למה הם מוקדשים? הוא לא אומר. אומר רבי בא שלפי דעתו של רבי אליעזר הם מוקדשים לבדק הבית, שמעת? לא מוקדשים לקורבנות אלא לבדק הבית. שואלת השאלה, מה זאת אומרת? בהמה לא למזבח היא? סתם אדם שמקדיש בהמות. מה אנחנו היינו אומרים? רואים בן אדם מקדיש בהמה. מה הוא מתכוון? קורבן, לא? אומרת הגמרא, לא. המקדיש בהמה למזבח אומר מפורש שהוא מקדיש את זה למזבח. או שהוא אומר, אני מקדיש את זה לחטאת, עולה, מפרט. לא סתם אומר שהוא מקדיש את הבהמות. ולמה סתם האיש הזה? למה הוא לא אמר למה הוא מקדיש את הבהמות? שהוא כאומר מפורש, לא יהיה לה לבדק הבית. זאת אומרת, אתה צודק שבן אדם מקדיש סתם בהמות, הוא מקדיש את זה לקורבן, אבל כשהוא מקדיש את הבהמות לקורבן, הוא בדרך כלל אומר שהוא מקדיש אותם לקורבן. למה פה הבן אדם אומר סתם שהוא מקדיש, והוא לא אומר למה? הוא מתכוון להגיד שהוא מקדיש אותם כמו שמקדישים סתם דברים, שבדרך כלל זה הולך לבדק הבית. רבי יוחנן אמר, יש לי דעה שלישית בוויכוח בין רבי זעירא לבין רבי בא, מתי המחלוקת ומתי כולם מסכימים, כן? רבי זעירא אמר שכולם מסכימים, כי אדם שמקדיש את כל, רק את הבהמות, שזה מיועד לקורבנות עולה, וכל הוויכוח, כשהוא מקדיש את כל הנכסים שלו, אז לפי רבי אליעזר זה מיועד לבדק הבית, ולפי דעתו של רבי יהושע זה מיועד לקורבנות. לעומת זאת רבי בא אומר בדיוק להפך, כשהוא מקדיש את עדרו, אז הוויכוח, כשהוא מקדיש רק את הבהמות. לפי רבי אליעזר זה מיועד למה? הכל לבדק הבית. לפי רבי יהושע זה מיועד לקורבנות. אז אם כן, ומתי המקרה שכולם מסכימים? כשהוא מקדיש את כל נכסיו, אז גם רבי יהושע מודה שהכל מיועד לבדק הבית. בא פה עכשיו רבי יוחנן ואומר, אין דבר שבהם כולם מסכימים, לא? הוויכוח שלהם זה בכל מקרה. לא שניה. היא המקדיש נכסיו, היא המקדיש עדרו, היא המחלוקת. במילים אחרות, המחלוקת, כשאדם מקדיש, האם את הבהמות אנחנו מייעדים לקורבנות או מייעדים את זה גם לבדק הבית? זה לא משנה מה הוא הקדיש. בין אם הוא הקדיש גם נכסים וגם בהמות, בין אם הוא הקדיש רק בהמות. כשהוא אומר סתם שהוא מקדיש, יש מחלוקת. רבי אליעזר אומר זה מיועד לבדק הבית, רבי יהושע אומר זה מיועד למה? מיועד לקורבנות. למדנו במשנה שאם אדם הקדיש את נכסיו לבדק הבית, ומוצאים בנכסים שלו בהמות שראויות להיקרב כקורבן, מוכרים את הבהמות האלה לכאלה שמעוניינים להקריב קורבן. אם יש זכרים, מוכרים את הזכרים לקורבנות עולה לפי דעתו של רבי אליעזר. אם יש נקבות, מוכרים את הבהמות לצורכי קורבנות שלמים, לקורבנות שלמים. והרווחים לאן הולכים? לפי דעתו של רבי אליעזר, הרווחים הולכים לבדק הבית. כך למדנו במשנה. מה יקרה אבל אם לקחו בהמות שהקדישו אותם לבדק הבית, ובמקום למכור אותם בשביל שיקריבו אותם כקורבן, מכרו אותם לחולין? מביאה הגמרא בעניין הזה שתי דעות. דעה ראשונה, רב חונה בשם רב, וכן רבי אבאו בשם רבי יוחנן. קודשי בדק הבית שפודען תמימים, דהיינו, במקום למכור אותם לכאלה שיקריבו אותם קורבן, מכרו אותם לחולין בשוגג. יצאו לחולין עד כדי כך שהם אפילו לא נחשבים כמו קורבן שפדו אותו, אלא הם יוצאים לחולין והם נהיים בהמות חולין רגילות. מה ההבדל? קורבן, קודם כל אתה לא יכול לפדות אותו אם אין בו מום. אתה יכול לפדות אותו על כסף, לא רד אותו מקדושתו. לעומת זאת, דרך אגב, את הבהמה שהקדישו לבדק הבית, אפשר למכור אותה לחולין אפילו בלי שיש בה מום. כמובן בדיעבד, כי לכתחילה צריך למכור אותה לצורך קורבן. בדיעבד מכרו אותה לצורך חולין, היא נפדית. עכשיו, בנוסף, כשאת הקורבן אתה פודה, שהוא קורבן בעל מום, עדיין יש עליו איזושהי קדושה. אתה לא יכול לעשות איתו עבודות, אתה לא יכול להשתמש בחלב שלו, אתה לא יכול לגזוז ממנו את הצמר. אבל כשאתה בא ואתה מוכר בהמה של בדק הבית במקום לקורבן לצורך חולין, הבהמה יוצאת לגמרי לחולין. היא מתחללת לגמרי לפי דעתו של רב ורבי יוחנן. ואפשר לגזוז את הצמר, להשתמש בחלב ולעשות איתם עבודות. והגמרא מנסה גם להוכיח את זה ממשניות במסכת, אותה משנה שמובאת גם בחולין וגם בבחורות. מתניתין אמרה כן. משנה אומרת שאם אדם הקדיש קורבן בהמה שהיא בעלת מום, אפשר להקריב אותה קורבן. אז אפשר לפדות את את הקורבן הזה בכסף, ואחרי שפדינו את הקורבן על כסף, ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונם. למה? למה אפשר להשתמש עם החלב, עם הצמר, עם הוולדות? למה אפשר? כי מחתחילה כשהקדשנו את הבהמה הזאת לקורבן, היא לא התקדשה קדושת הגוף, מה שזה נקרא, שאותה בעצמה יקריבו קורבן, כי הרי יש לה מום. בשעת הקדשה כבר היה במום. אלא למה הקדישו אותה? שימכרו את הבהמה הזאת, ובכסף יקנו את אותו סוג קורבן. הקדישו אותה למשל לקורבן עולה, אבל היא בעלת מום, אז יפדו אותה על כסף, ובכסף יקנו קורבן עולה אחר. אז לכן, כל הקדושה של הבהמה זה רק קדושת דמים. כיוון שלכתחילה זה היה קדושה, רק השווי הממוני שלה התקדש, אז כשפודים אותה, יורד מן הכל הקדושה לגמרי, הופכת להיות בהמת חולין רגילה. אם כן, מה רואים מפה? שכשדבר קדוש, רק השווי שלו, אז כשאתה פודה אותו, יורד את הקדושה ממנו לגמרי. אותו דבר כאן. כשאדם מקדיש את נכסיו, היה שם בהמות שראויות להיות קורבן, הרי בעצם מקדיש אותם רק לשווי הממוני שלהם. כי הרי אנחנו מוכרים אותם לאלה שרוצים לקנות קורבנו, והרווח יהיה לבדק הבית. אז אם כן יוצא שרק קדושה דמים יש להם, רק השווי שלהם מתקדש. כשאתה פודה אותם, היית אמור למכור אותם לצורך קורבנות, אבל גם אם בשוגג מכרו אותם לצורך חולין, ירד מהם כל הקדושה, ומותר אפילו להשתמש בחלב, בוולדות, ולעבוד בהם. זה דעתם של רב ורבי יוחנן. לעומת זאת, רב חזקיה בשם רב אחא חולק, הוא אומר, אין דבר כזה. אתה לא יכול להשוות בין המשנה, מסכת חולין ו... בחורות, ששם נאמר על קורבן בעל מום, שהקדישו אותו כשהוא היה בעל מום, שכשאתה פודה אותו, הוא הופך להיות חולין לגמרי, זה מכיוון תיפטר שהוא ממו פדען. היא הייתה בעלת מום, ופדו אותה, לכן יוצאת לגמרי לחולין. אבל לעומת זאת, במשנה שלנו, כשאדם הקדיש את הנכסים שלו, והיו שם בהמות שראויות לקורבן, והיו אמורים למכור את הבהמות האלה בשביל כאלה שרוצים לקנות קורבנות, והכסף הולך לבדק הבית, ומכרו את זה בטעות לחולין, הכסף שנקבל, ואנחנו מקבלים את הכסף בבדק הבית, הבהמות עצמם לא יוצאים לגמרי לחולין אולי, אלא עדיין יהיה בהם קדושה כמו פסולי המוקדשים, שיהיה אסור להשתמש בחלב שלהם, בצמר, ולעבוד בהם. וראיה לזה, מביא רב יוסה בשם רב חיסדה, מתניתין אמרה, כן. יש משנה מסכת תמורה שאפשר להוכיח ממנה שדווקא אם הבהמת קורבן הייתה בעלת מום ופדו אותה, יוצאת לחולין. אבל בהמה תמימה שלמה שפודים אותה לא יוצאת לגמרי לחולין. כי כתוב שם במשנה, ולדן וחלבן של קורבנות שנהיה בהם מום ופדו אותם, אסור לאחר פדיונן, מה שאין כן בקודשי בדק הבית, שבמקרה כזה, שהוא בעל מום, כמו במקרה שמדברים לגבי קורבן, שם מדובר על קורבן בעל מום שפדו אותו, אז מה שאין כן בדק הבית, באותו מקרה, בהמה, שקדושה וקדושת בדק הבית, אם נהיה במום ופדו אותה, היא מתחללת לגמרי, והיא נהיית חולין. מה אני מדייק מפה? שאם היא הייתה תמימה, לא בעלת מום, אותה בהמה של בדק הבית, ומכרו אותה בטעות לחולין במקום למכור אותה לצורכי עולות, אז נכון שהיא מתחללת, אבל עדיין יש בה קצת קדושה, אסור לגזוז מנת הצמר ולעשות בעבודות וכדומה. אז אם כן, יש כאן שתי דעות. לקחו בהמה שהקדישו אותה לבדק הבית, ומכרו אותה לחולין, האם היא מתחללת לגמרי? כמו דעת רב ורבי יוחנן, או שהיא כמו פסולי המוקדשים, שעדיין יש בה קצת קדושה, כמו דעתו של רב אחא. מביאה הגמרא שרבי חזקיה בשם רבי יוסף, סבר כמו הדעה הראשונה, כמו רב ורבי יוחנן, שכשבטעות מכרו את הבהמה שהקדישו לבדק הבית, מכרו אותה לחולין, היא נהיית חולין לגמרי. קודשי בדק הבית שפדען תמימים אפילו, אפילו אם הם לא בעלי מומים, יצאו לגמרי לחולין. ויש לו לזה הוכחה, לא מאיזה משנה בחולין או תמורה או אני לא יודע איפה, המשנה שלנו. מה ההוכחה מהמשנה שלנו? אני רוצה לשאול אותך שאלה. תגיד, ההוא הקדיש את הנכסים שלו לבדק הבית, והיו שם בהמות. ואני שואל אותך, אתה למדת פעם איזה דף או שניים בשס, נכון? וגם את מסכת שקלים דף י' ב'. בהתחלה בכל אופן. מה למדנו במשנה? מה עושים עם הבהמות האלה לפי רבי אליעזר? מוכרים את הבהמות האלה שהם כעת קדושים בקדושת בדק הבית, בשביל כאלה שרוצים לקנות קורבנות עולה? או אם זה נקבה קורבנות שלמים? תגיד, אבל אני בא לקנות. לא יודע את כל ההיסטוריה שהיה לבהמות האלה. אני ראיתי מודעה למחירה בהמה לקורבן עולה. אמרתי, זו הזדמנות, אני רוצה לקנות בהמה לקורבן עולה. בסדר גמור, ניגשתי לגזברים של בדק הבית, קניתי מהם את הבהמה הזאת. ואני רוצה להקריב אותה כעת קורבן עולה. שואל אותם, תגידו, אתם יכולים לתת לי את ההיסטוריה של הבהמה הזאת, מה היא הייתה עד עכשיו? אני בוודאי, אנחנו יכולים להגיד לך. היא הייתה חולין, הקדישו אותה לבדק הבית, ועכשיו אנחנו מוכרים אותה לך, שאתה תוכל להקריב אותה קורבן עולה, ואז אני שואל אותם שאלה מאוד פשוטה. כשאני בא להקדיש קורבן עולה, אני צריך להקדיש בהמת חולין, אני לא יכול להקדיש בהמה שיש בקדושה. אי אפשר להקדיש קורבן על בהמה שהיא כבר קדושה לפני כן. זאת אומרת שבשביל שאני אוכל להקדיש את הבהמה הזאת לעולה, לפני כן צריך לנטרל ולהוריד מן את כל הקדושות שהיה לה לפני כן, את הקדושת בדק הבית לצורך העניין. ואז היא תהיה קדושה בקדושת עולה, בצורה נכונה. אם כן יוצא, שכשבהמת בדק הבית מתחללת לצורך קניית קורבנות, אני לא מדבר איתך על אלה שבשוגג מכרו איזה בטעות לחולין, לצורך קורבנות, חייב להיות שבאותו רגע היא מתחללת לגמרי מקדושתם, מקדושת בדק הבית, כי אחרת אי אפשר להתפיס אותה בקדושה של קורבנות. זאת ההוכחה. כי אם תימר, כשאני מוכר את הבהמות שהוקדשו לבדק הבית, לא יצאו לחולין כשמכרו אותם לצורך קורבנות. איך קודשי מזבח חלים על קודשי בדק הבית? איך הבן אדם שקונה את הקורבנות האלה? ומשלם כסף כמובן שהולך לבדק הבית, הכסף שלו, אבל איך הוא מקדיש את הבהמה הזאת לקורבן? הרי הקורבן הזה היה לו קדושת בדק הבית, וגם אם ירדה ממנו הקדושה, אם עדיין נשארה בו קצת קדושה לגזה ועבודה, אז הוא לא לגמרי יכול להתפס בקדושת קורבן. טוב. לכן הוא רוצה לסבור שהבהמה כן יוצאת לגמרי לחולין. אומרת הגמרא, בעלי מומים. אמרנו שהמשנה אומרת שאם אדם מקדיש בהמה שמלכתחילה הייתה בעלת מום, והוא הקדיש אותה עם המום שלה לקורבן, אז לא נתפס בכלל עליה קדושת גוף, היא נשארת עדיין קדושת דמים. כל מה שהקדישו אותה, לקחתי בהמה שיש בה מום, והקדשתי אותה לצורך קורבן, עולה. אם מלכתחילה לא התקדשה בקדושת הגוף, כי אותה בעצמה לא יכולה להקריב קורבן, רק למה היא התקדשה? אותה אני אמכור, ובכסף יקנה קורבן שלם, תמים, לקורבן עולה. אז רק השווי שלו קדוש, זה נקרא קדושת דמים. אומרת הגמרא חידוש. זה נראה משהו שהוא לא מתחבר כביכול למה שאנחנו מכירים. קורבנות בעלי מומין שהקדישו אותם אחרי שכבר היה בהם מום, קודשי מזבח חלה עליהם. במילים אחרות, קדושת הגוף. לאלה שבקיאים קצת במושגים תורניים. קדושת הגוף. שאת השאלה, לידה מילה, לאיזה דבר חלה עליו קדושת הגוף? הרי אנחנו בוודאי יודעים שבהמה בעלת מום, אני לא יכול להקריב אותה קורבן, אז גם כשהקדשתי אותה מלכתחילה זה לא היה לקורבן. עונה הגמרא, אתה יודע לאיזה עניין עם קדושת מזבח? קודשי מזבח, תיפטר, תפתור ותפרש לגיזה ולעבודה. שאם הקדשתי בהמה, ולפני שהקדשתי אותה היא כבר הייתה בעלת מום, הקדשתי אותה לקורבן, ועדיין לא פדיתי אותה, אסור לי לגזוז את הצמר שלה ואסור לי לעבוד בה מדי רבנה. לעניין זה יש לקדושת קורבן. עכשיו אנחנו עוברים לנושא חדש. יש קורבנות שאפשר להקריב רק מזכרי. איזה קורבנות? שלוש. קורבן עולה, קורבן פסח וקורבן השון. כאן הנידון הוא אדם שהקדיש נקבה לאחד מהקורבנות האלה. המפריש נקבה לעולתו, או ולפסחו, או ולאשמו. לפי דעת חכמים, אמנם אני לא יכול להקריב את זה לשם הקורבן שאותו הקדשתי, כי זה לא, אי אפשר למשל להקריב קורבן עולה מנקבה, אבל חלה על הבהמה הזאת מה שנקרא קדושת הגוף. דיברנו על זה מקודם, אולי נחדד את זה שוב. הרי יש שתי קדושות בקודשים. יש קדושת הגוף, כביכול שאותה בעצמה מקריבים קורבן, בדרך כלל גם אי אפשר לפדות אותה, אם זה קדושת הגוף. ואם אני למשל לוקח את הקורבן הזה, ואני אומר שאני מעביר את הקדושה שלו לבהמה אחרת, במילים אחרות זה נקרא תמורה, אז התורה אומרת שגם הוא נשאר בקדושתו, וגם מה שהחלפתי במקומו, גם הוא הופך להיות קודש, זאת אומרת הוא עושה תמורה, זה שייך דווקא בקדושת הגוף. לעומת זאת יש קדושה אחרת כשמקדישים בהמה לקורבן, שנקראת רק קדושת דמים. כמו שהגדרנו את זה, הבהמה הזאת, אני לא מעוניין בה בעצמה, אלא היא משמשת לי למימון, לקנות, לפדות אותה ובכסף לקנות קורבן אחר. זאת אומרת, למכור אותה ובכסף לקנות קורבן אחר. כאן, מחדשים, לפי דעה הראשונה, דעת חכמים, הם מחדשים שאדם מקדיש נקבה לקורבן שמקריבים רק זכר, הוא מתקדש קדושת הגוף והוא עושה תמורה. זה דעה אחת, חכמים. עכשיו מביאים את דעה שנייה, זה דעתו של רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי. אבל בדעתו של רבי שמעון בר יוחאי יש שתי שיטות. יש את השיטה הראשונה בדעתו של רבי שמעון, ויש את השיטה השנייה בדעתו של רבי שמעון. השיטה השנייה זה בעצם רבי שמעון בן יהודה בדעתו של רבי שמעון. יש את השיטה הראשונה ואת השיטה השנייה. מה השיטה הראשונה? רבי שמעון אומר, תלוי. אם אדם מקדיש נקבה לעולתו, אז עושה תמורה. תכף הגמרא תסביר למה. אבל אם הוא הקדיש נקבה לפסחו או ולאשמו, אינו עושה תמורה. דעה שנייה בדעתו של רבי שמעון. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון. לעולתו ולפסחו ולאשמו, אינו עושה תמורה. למה? כי כל הקדושה שיש על גבי הקורבן הזה זה רק קדושת דמים, השווי שלהם, אבל לא קדושת הגוף. טוב, האמת היא שבשביל שיהיה לנו קל לזכור את הדעות, כדאי להגיד את הדעות הנוגדות, ואז להגיד את הדעה באמצע. יש דעת חכמים, שאם אדם מקדיש נקבה, לקורבן שצריך להקדיש אותו זכר, לא משנה איזה, עולה, פסח, אשם, יש קדושת הגוף. יש דעה שנייה בדעתו של רבי שמעון, שבמקרים האלה זה קדושת דמים. עכשיו, יש דעה אחת, שזה דעת, הדעה הראשונה בדעת רבי שמעון, שתלוי. קורבן עולה חל עליו קדושת הגוף, ושאר הקורבנות לא חל עליהם קדושת הגוף. עכשיו, הדעה הראשונה בדעתו של רבי שמעון, היא דעה מאוד מאוד מסקרנת. זאת אומרת, אני לא מבין, יש שלוש סוגי קורבנות שצריך להקריב אותם מנקבה. שצריך להקריב אותם, סליחה, מזכר. ואדם מקדיש במקום זכר נקבה. אז אני הייתי אומר שהדין צריך להיות אותו דין, לא משנה לאיזה קורבן הקדישו. ופה בא רבי שמעון לפי השיטה הראשונה בדעתו, אומר, תלוי, לקורבן עולה זה כן חל דווקא קדושת הגוף. רק קורבן אשם ופסחים לא. שאת השאלה למה? אמר רבי יוחנן, אני אסביר לך מתם עד רבי שמעון. כי קורבן עולה לא מופקעת לגמרי, לא מופקע לגמרי מנקבה. אמנם, אם אני רוצה להקדיש בהמה לעולה, אני חייב להקדיש דווקא זכר. אבל קורבן עולה אפשר גם להקדיש מעוף. ועוף, אין מושג של תמות וזכרות בעופות. לא, זה לא משנה אם הוא תמים או שהוא בעל מום, אם זה לא מום ניכר. ולא משנה אם הוא זכר או נקבה. כשצריך להביא קורבן עוף, שאפשר להביא קורבן עוף, אפשר להביא אותו גם מזכר וגם נקבה. המכיוון שעולה באה גם מן העוף, לכן אפשר להביא קורבן עולה גם מנקבה. אז נכון שפה הקדשתי בהמה נקבה לצורך קורבן עולה, בכל זאת היא מתקדשת קדושת הגוף, כי הרי בעולה יש מושג להביא מנקבה. אם אני מביא מיוף, אז גם אם הבאתי בהמה נקבה, זה חל קדושת הגוף. אז זה לעומת זאת פסח, והשם לא שייך בכלל להביא מנקבה, לכן לא חל על זה קדושת הגוף. זה מה שהוא אומר שכן, מצינו נקבה בעוף כשרה לבוא עולה. זה ההסבר בדעה הראשונה בשיטת רבי שמעון. מה ההסבר בדעה השנייה בדעתו של רבי שמעון? גם זה מסביר רבי יוחנן. אותו רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, כמו שהסברתי לך את הטעם של הדעה הראשונה בשיטתו של רבי שמעון, אני אסביר לך גם את הטעם של השיטה השנייה בדעתו של רבי שמעון, רבי שמעון בן יהודה, שלפי דעתו לא משנה איזה קורבן. אם הקורבן הזה אמור להגיע מהזכר והקדשת במקום זה נקבה, יש על זה רק קדושת הדמים ולא קדושת הגוף. למה? כי, אתה יודע, אם מין במינו הוא חלוק עליו, למשל קורבן אשם, מביאים אותו מהזכר, אם הבאת בזכר עצמו, היית צריך להביא זכר בשנה הראשונה שלו לקורבן אשם, ובמקום זה הבאת זכר שהוא כבר בשנה השנייה שלו, לא מתקדש קדושת הגוף הקורבן אשם הזה. למה? כי לא הבאת אותו בגיל הנכון, הבאת אותו בגיל מבוגר מדי או צעיר מדי, אבל זה זכר. בכל זאת אתה צריך לדייק את מה אתה מקדיש לקורבן אשם. זה צריך להיות זכר בשנה הנכונה שלו. יש כאלה שמביאים קורבן אשם בן שנתו, יש כאלה שמביאים קורבן אשם בן שתי, שאני תכף נדבר על זה. אבל אתה צריך להביא כשאתה מקדיש את הקורבן אשם לאותה שנה, בין אותה השנה. ואם לא, אין עליו קדושת הגוף. אז כל שכן שלא תהיה עליו קדושת הגוף, אם אתה מקדיש נקבה, זה מה שהוא אומר. אם כשאני מביא אשם מין במינו, הוא חלוק עליו, שאם לא הבאתי אותו בגיל הנכון, בשנה הנכונה, אלא הבאתי אותו מבוגר מדי או צעיר מדי, הוא לא מתקדש קדושת הגוף. אז כל שכן כשאני מביא ממש נקבה, שזה מין בשאינו מינו. והגמרא מיד מפרטת, איזה הוא מין במינו שהוא חלוק עליו? איפה מצאנו שבקורבן אשם, אם אני מביא אפילו זכר, אבל לא בגיל הנכון, אלא צעיר או מבוגר מדי, הוא לא מתקדש קדושת הגוף? כעדה דתני, כמו שלמדנו ברייתא. יש כאלה שצריכים להביא אשם בשנה הראשונה שלו, זכר בשנה הראשונה שלו לקורבן אשם. מי זה? או נזיר שנטמא טומאת מת באמצע ימי נזירותו, שצריך להביא קורבן אשם נזיר טמא, הוא צריך להביא את האשם בשנה הראשונה שלו, או מצורע שרוצה לתאר את עצמו, מביא גם כן אשם בן שנה. אז ואותו נזיר או מצורע הקדיש, הביא זכר בן שתיים, או שאר האשמות. לא ניכנס כרגע לכל הביור שלהם, אבל נגיד את הרשימה, אשם גזלות, אשם מעילות, אשם שפחה חרופה, אשם תלוי. הם צריכים להגיע בן שתיים. בן אדם שחייב באשם הזה צריך להביא אשם בשנה השנייה שלו. ואם האדם הביא והקדיש בן שנה, לפי דעת חכמים, הקורבן כשר. אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, אלא הוא צריך להביא קורבן אחר. אבל אנחנו כרגע מתעניינים בדעתו של רבי שמעון, כך מבארים כעת את דעתו של רבי שמעון. רבי שמעון אומר, כל עצמן אינו קדוש קדושת הגוף. אתה מבין? קורבן אשם צריך להביא מזכר. הבאתי מזכר. רק הוא היה צריך להיות בן שנה, מה הבאת בן שנתיים? או שהוא היה צריך להיות בן שנתיים, מה הבאת מזכר? הוא לא מתקדש קדושת הגוף. אז אתה מדבר איתי, אם הבאתי במקום זכר נקבה, אתה רוצה שהוא יתקדש קדושת הגוף לפי דעתו של רבי שמעון? בוודאי שלא. זאת ההוכחה של רבי יוחנן. השיטה השנייה בדעתו של רבי שמעון, שאומרים שאין דבר כזה שיחול קדושת הגוף על קורבנות שמביאים אותם במקום מזכר, מביאים אותם מנקבה. אמר רבי יוחנן, רבי שמעון, אנחנו מדברים בדעה השנייה בשיטתו של רבי שמעון, שהוא אומר שקורבן שצריך להגיע מזכר, קורבן עולה לדוגמה, ובמקום זכר הקדישו נקבה לקורבן עולה, אין קדושת הגוף, רק השווי שלו, קדושת דמי. וכן רבי יהושע, במשנה שלנו, מה אומר רבי יהושע מיד נראה? שניהם אמרו דבר אחד עם אותו עיקרון. כמד רבי יהושע אמר במשנה שלנו, שאדם שהקדיש נקבה לקורבן עולה, כי בעצם לפי דעתו של רבי יהושע, אדם שמקדיש את כל נכסיו, ובין הנכסים שלו יש בהמות, זכרים ונקבות, אז כל הנכסים לבדק הבית והבהמות מיועדות לקורבן עולה. גם הזכרים וגם הנקבות. רק הזכרים אתה מקריב אותם בעצמם, ואת הנקבות אתה מוכר לכאלה שמעוניינים לקנות קורבן שלמים, ובכסף אתה תקנה קורבן עולה. זאת אומרת שאם יש לי פה נקבה, היא קדושה בקדושת עולה, רק מוכרים אותה לצורך שלמים, ובכסף יקנו קורבן עולה. איך ייתכן? איך אתה מוכר את הנקבה הזאת? סימן שכל מה שהנקבה קדשה לעולה זה רק בשווי שלה. אבל לא היא בעצמה. לכן אפשר לפדות אותה כשהיא שלמה. נקבה לעולה לא קדשה אלא הקדש דמים. תחת דעתו. אז רואים שרבי יהושע סובר שאדם שמקדיש קורבן עולה שבא רק מזכר, הוא הקדיש נקבה לעולה, יש לה רק קדושה דמים. כן, רבי שמעון אמר הרי אותו דבר. שאדם שהקדיש נקבה לעולה, לא קדשה אלא הקדש דמים. כמו שרבי שמעון אומר, שאי אפשר לעשות ממנה תמורה, כי אין לו קדושת הגוף. זאת אומרת, גם רבי יהושע סובר שאם אדם הקדיש נקבה לעולה, יש עליה רק קדושת דמים. כי אם תימר, אם תרצה לומר שלפי דעתו של רבי יהושע, קדשה קדושת הגוף, איך אומר רבי יהושע שאם אדם הקדיש את כל נכסיו, והיו בהם בהמות, גם נקבות, הנקבות האלה מוכרים אותם לצורך שלמים, והכסף יקנו עם זה קורבנות עולה. איך? מה, אתה מוכר אותם שלמים? יראו, תמתין עד שיהיה בהם מום, ורק אז תבדה אותם. אם יש בהם קדושת הגוף. קדושת הגוף אי אפשר פשוט לבדות ככה. צריך קודם שיהיה בו מום בשביל שיהיה אפשר לבדות אותו. מזה שאפשר למכור את הנקבות ככה שלמים, ובכסף, למכור אותם לאלה שרוצים להקריב קורבן שלמים, והכסף לקנות קורבנות עולה, זה אומר שאין בהם קדושת הגוף לפי דעתו של רבי יהושע, אלא רק קדושת דמים. בכל אופן, לפי דעתו של רבי שמעון, אדם שהקדיש נקבה לקורבן פסח, אין לה קדושת הגוף. יש לה רק קדושת דמים, קדושה בשווי שלה. אמר רבי, אין אני רואה דברי רבי שמעון בפסח. לפי דעתי, אדם שמקדיש נקבה לפסח, כן צריך להיות לנקבה הזאת קדושת הגוף. למה? כי לקורבן פסח יש שייכות לנקבה. נכון שאי אפשר להקריב קורבן פסח מנקבה, אבל הרי שהמותר פסח בשלמים. הרי אם לא הקריבו קורבן פסח בי"ד בניסן בזמן, אלא רוצים להקריב את זה בשאר ימות השנה, אפשר להקריב את זה כמו קורבן שלמים. אתה מקריב את הקורבן פסח לשם שלמים וזה יקשר. יש עוד דוגמאות של מותר פסח בכל אופן, אבל אתה רואה שקורבן פסח יכול להקרב כשלמים. אז למה כשמקדישים נקבה לפסח, אין על זה שום קדושת הגוף? הרי יש בפסח איזשהו שייכות לקורבן שלמים, שהיא כן באה גם מנקבה, אז למה שהנקבה לא תתקדש קדושת הגוף כשמקדישים אותה לשם קורבן פסח? שואלת הגמרא, אם כל דבר, אם בקורבן שיש לו איזושהי שייכות לנקבה, אתה אומר שאפילו אם הוא עצמו בא מזכר, אם יקדישו נקבה, יהיה קדושת הגוף, כי הקורבן הזה יש לו שייכות לנקבה, כמו קורבן פסח. אמנם הוא בא רק מזכר, אבל אפשר להקריב קורבן, אפשר להקריב אותו כשלמים, ושלמים בא כן מנקבה, אבל אם אני אקדיש נקבה לפסח, זה יהיה קדושת הגוף. אז שואלת הגמרא, אם כן, גם אותו דבר אשם. ולמה אין אני רואה דברי רבי שמעון באשם, שהרי המותר אשם בעולה. יכול להגיד אותו דבר גם לגבי קורבן אשם. אדם שהקדיש נקבה לקורבן אשם שקרב בדרך כלל רק מזכר, נאמר שיהיה על הנקבה הזאת קדושת הגוף. למה? כי הרי אשם, אם אדם מפריש כסף לקנות מזה קורבן אשם, ובסוף הקורבן עלה לו זול ונשאר לו כסף, אז מהכסף שנשאר קונים עולות נדבה של ציבור. אז מותר אשם קרב עולה. אז אם כן, ועולה, הרי יש לה גם כן קשר לנקבה, למרות שאי אפשר להקריב קורבן עולה מנקבה, מבהמה, אבל מעוף אפשר כן להקריב קורבן עולה מנקבה. אז אם כן, יש לה שם שייכות לעולה, שבעולה יש שייכות לנקבה, אז אם ככה, שיקדש קדושת הגוף גם על קורבן אשם נקבה. אמר רבי יבין, בכל זאת אתה מבין לבד שיש איזשהו הבדל. למה רבי חולק רק בפסח ולא באשם? כי אם הקדיש פסח, אני אומר שהוא בא שלמים במותר הפסח, גופו של הפסח עצמו, כשזה בשאר ימות השנה, יהיה קרב כשלמים. אבל לעומת זאת, אם הקדיש אשם, מתי הוא בא עולה? אין גופו קרב עולה, אלא את, בכסף אתה קונה קורבן עולה, ואת העולה הזאת אתה מקריב. אז לכן, הנקבה שהקדשת אותה לאשם, היא לא תהיה קדושת הגוף. כי היא, אותה בעצמה אתה לא יכול להקריב לעולה. אם כן, יש ויכוח. אדם שהקדיש נקבה לקורבן פסח, שקרב בדרך כלל מזכר, האם יש על הנקבה הזאת קדושת גוף או קדושת דמים? לפי רבי, קדושת הגוף. לפי רבי שמעון, רק קדושת דמים. שאלת הגמרא, מה פליגי? במה הנקודה של המחלוקת ביניהם? עונה הגמרא, הוויכוח ביניהם הוא כזה. ההן אמר, דעתו של רבי שמעון, הקדש דמים הקדיש. הקדשתי נקבה לפסח. מה אתה בא ואומר לי? שזה יהיה קדוש קדושת הגוף. ואני שואל אותך למה? מה הקשר? הרי אפשר להקדיש קורבן פסח מנקבה, אתה צריך דווקא זכר. אומר, כן, אבל הרי פסח, אחרי פסח אפשר להקריב אותו כשלמים. כשלמים בא מנקבה, אז אפשר להקדיש קדושת הגוף, גם את הקורבן פסח כשאתה מביא אותו מנקבה. אני שואל אותך, תגיד, אני יכול להקריב את הנקבה הזאת לשלמים? אפילו אחרי פסח היא לא תהיה קריבה שלמים. כי אם הקדשתי זכר לקורבן פסח, ולא הקרבתי אותו בערב פסח, אני יכול להקריב אותו בשאר ימות השנה כשלמים. אבל כשאני מקדיש נקבה לפסח, אפילו אחרי פסח אני לא יכול להקריב אותה לשלמים. אז מה כן? הקדש, דמים הקדיש. שמה? אני אפדה את הנקבה הזאת על כסף, ובכסף אני אביא קורבן שלמים. אז אם כן, היא בעצמה, אינה לה קדושת הגוף בנקבה הזאת שקדשתי לקורבן פסח. זה דעתו של רבי שמעון. ובדיוק בזה רבי מתווכח איתו. וההן אמר, דעתו של רבי, הקדש גופו הקדיש. אני מסכים איתך, שאת הנקבה הזאת, שהקדשתי לקורבן פסח, גם אחרי פסח, כשזה אפשר להקריב פסח לשלמים, את הנקבה אני לא יכול להקריב שלמים. כי לא יכלתי להקריב את הפסח בי"ד בניסן, כי אפשר רק להקריב זכר. ונכון שגם אני מסכים, שבשביל להקריב את זה שלמים, אחר כך אני צריך קודם כל לפדות את הקדושה מהנקבה הזאת, ואז לקנות עם זה קורבן שלמים. רק מכיוון שבקורבן פסח שייך שיהיה גם קורבן שלמים, במקרה שהקדשתי זכר לפסח, אחרי פסח אני מקריב אותו שלמים, אז מכיוון ששייך המושג של שלמים בקורבן פסח, לכן, אם הקדשתי נקבה לפסח, יהיה על זה קדושת הגוף לפי דעתו של רבי. כאן אנחנו מביאים 15 שורות מהעמוד הבא, מביאים את זה לפה. בעמוד הבא זה 6 שורות מלמעלה, חבריה בשם רבי יוחנן, בעקבות שאנחנו כל המסכת הולכים עם הגרסה של הגרא, וככה הוא מביא את הגמרא הזאת, מביא אותה לכאן. ואנחנו נקרא כמו הגרסה הזאת. חבריה, אמרו החברים בני הישיבה בשם רבי יוחנן. וכן אמר רבי אייבוי בר נגרי, אמר קומי רבי אילה, אמר את זה לפני רבי אילה, גם הוא אמר את זה בשם רבי יוחנן. בקיצור, יש לנו פה מאמר של רבי יוחנן. מה הוא אומר? אני רוצה לבאר את הטעם של הדעה השנייה בדעתו של רבי שמעון, שקורבן שבא מזכר והקדישו נקבה בקורבן הזה, אם זה עולה, אם זה פסח, אם זה אשם, אם הקדישו את זה על נקבה, אומר רבי שמעון שיש על זה קדושת דמים. אני רוצה לבאר למה. תמה דהן, הוא לומד את זה מהפסוק הבא, תניה. הפסוק אומר, אדם מקדיש קורבן, לא ימיר אותו. אל תגיד, טוב, אני לא רוצה את הקורבן הזה, תביא לי בהמה אחרת, היא נראית לי יותר. בוא ונמיר ונעביר את הקדושה של הקורבן לבהמת חולין. לא ימיר אותו. ואם המר ימירנו, והיה הוא. ותמורתו שניהם יהיו קודש. אז אומרת התורה, ואם כל בהמה טמאה, מה פירוש בהמה טמאה? סתם ככה הכוונה, למשל לחמור, שהוא טמא, אתה לא יכול לאכול אותו. בהמה טמאה במהות. אבל זה לא יכול להיות שהכוונה פה בהמה טמאה לחמור למשל. כי על זה, כתוב כבר בהמשך, שבהמה טמאה, לא שייך לעשות אותה בעצמה קורבן, לא שייך לעשות אותה בעצמה תמורה. אז מה הכוונה תמאה? תכף נראה. בכל אופן, ואם באדם עשה תמורה על כל בהמה תמאה אשר לא יקריבו ממנה קורבן להשם, מכל סיבה שהיא, אז אומרת התורה, טוב, אבל עדיין יש על הבהמה הזאת שהיא לא ראויה לקורבן, אבל יש עליה קדושה. ומיר את הבהמה לפני הכהן, והאריך הכהן אותה, בקיצור, הולכים לבדוק כמה היא שווה, ויהיה לה קדושת דמים. אז יש לנו פה דוגמה של בהמה שהתקדשה בקדושת דמים בשווי שלה. עכשיו, איזה בהמה מדובר פה? בהמה טמאה? מה תלמוד לומר טמאה? לא חייב להיות, לא יכול להיות שמדובר פה על בהמה כמו חמור למשל, שהוא בהמה טמאה בעצם. כי על זה הפסוקים בהמשך מדברים. אלא חייב להיות שמדובר פה על בהמה בעלת מום קבוע. אם זה בהמה בעלת מום קבוע, אז מה היה חסר אם היה פסוק אומר, נקרא שוב פעם את הפסוק, בלי מילה אחת. ואם כל בהמה אשר לא יקריאו ממנה, קורבן להשם. מה צריך להוסיף בהמה טמאה? מה צריך להוסיף את המילה טמאה? אלא מה לומדים מפה? אפילו אם היא טמאה רק באותו השם, זאת אומרת, היא לא שייכת לאותו השם. היא בהמה מצוינת לקורבן, למשל נקבה. אבל היא לא ראויה לקורבן עולה, והקדישו אותה לשם קורבן עולה. בדקתיב, על זה מה כתוב? אין לה קדושת גוף, אלא קדושת דמים. והעמיד, מעריכים ופודים אותה, והעריך. מה רואים מפה? שאדם שהקדיש דבר שבא מזכר, הקדיש את זה על נקבה, הקדיש בשביל זה נקבה, אז יש עליה רק קדושת דמים. אבל רבי זהירא, בשם רבי אלעזר, לא אמר כן. אלא הוא רוצה להוכיח מהפסוק הזה דווקא כמו הדעה הראשונה בדעתו של רבי שמעון. שהוא סובר שאם אדם הקדיש נקבה לאשם, לפסח, באמת זה לא מתקדש קדושת הגוף. אבל אם הוא הקדיש נקבה לשם קדושת, לקורבן עולה, מתקדש קדושת הגוף, אפילו שעולה באה מן הזכר, עד כדי כך שהנקבה הזאת שהקדישו אותה לעולה, עושה תמורה, כי יש לה קדושת הגוף. אם כן, נשאלת השאלה, אלא ואם כל בהמה טמאה, אנחנו למדנו מקודם, אשר לא יקריב ממנו קורבן להשם, מה הכוונה? מדברים פה על בהמה, בהמה שטמאה באותו השם, שהקדשת נקבה לקורבן עולה, אז היא רק קדושה קדושת הדמים, לא? אומר לה, מברך את הפסוק לגמרי אחרת. הפסוק אומר, ועם כל בהמה טמאה, אשר לא יקריבו ממנה קורבן להשם. מהבהמה הזאת, בשום צורה ובשום מציאות, היא לא יכולה להיקרב קורבן. ממנה לא מקריבים קורבן להשם, רק היא יש לה קדושת דמים. כל שאינו אינה ראוי להיקרב לא כאן ולא במקום אחר, הוא יש עליו באמת קדושת דמים, אינו עושה תמורה. אתה יודע מתי? קורבן פסח, קורבן אשם, מקדשת בשבילהם נקבה? מה נקבה? אי אפשר לא פה ולא במקום אחר להקריב קורבן פסח נקבה או קורבן אשם נקבה. אבל יצאת נקבה לעולה, אתה יכול להגיד שקורבן עולה אי אפשר להביא מנקבה? אף על פי שאינה ראויה לקרב כאן, אתה צודק, מבהמה נקבה אי אפשר להביא קורבן עולה. ראוי לקרב במקום אחר. עוף, נקבה, אפשר להביא קורבן עולה. אז על זה הפסוק לא אומר והעמיד והעריך שיש לו רק קדושת דמים ואפשר רק להעריך כמה הוא שווה ולבדות אותו בדמים. הוא, יש לו קדושת הגוף. קורבן עולה, אם הקדישו נקבה לעולה, יש בו קדושת הגוף. אבל מה אנחנו אמרנו פה? אשר לא יקריבו ממנה קורבן להשם, מקרה כזה, שלא שייך להקריב ממנו, איך כתוב כאן? לא במקום, לא כאן ולא במקום אחר. כזאת בהמה, אין עליה קדושת הגוף, והיא לא עושה תמורה. שואלת הגמרא, רבי אבון ורבי בון, באון, קומדי רבי זהירא, איך אתה אומר, אתה בעצמך אומר שלומדים מהפסוק, שמדגיש אשר לא יקריבו ממנה קורבן להשם. דווקא מקרה כזה שאין שום מציאות שיקריב ממנה קורבן להשם. רק אי יש בקדושת דמים ואין בקדושת הגוף. רגע, אני שואל אותך הפוך. אני מצאתי בהמה שאי אפשר להקריב אותה בשום צורה שהיא קורבן להשם ובכל זאת יש עליה קדושת הגוף. אתה יודע איזה? הרי הבהמה המאוסה, מאוס, הרובע, אדם, או והנרבה, שנרבה על ידי אדם, שאינן ראויות להיקרב, לא כאן, לא מקום אחר, מאוס. ואם אדם הקדיש בהמה כזאת, אי אפשר להקריב את הקורבן. והרי הן עושים תמורה, זה המציאות. אז איך אתה למדת מה שהפסוק אומר, שלא יקרו ממנה קורבן להשם, בהמה כזאת אינה לה קדושת הגוף, פה אתה רואה שיש כן? אמר לון, ענה להם רבי זהרה, לרבי אבאו ולרבי אבון ולרבי בון, אף אני לא אמרתי, אלא תמאה ממש. אני אמרתי, דיברתי על בהמה ממש תמאה. זאת אומרת, אני לא מסכים עם מה שאמר רבי יוחנן, בשביל לבאר את דעתו של רבי שמעון ברבי יהודה בשם רבי שמעון, שהוא סובר שכשאדם מקדיש נקבה לקורבן עולה יש עליה קדושת דמים, והוא הוכיח את זה בצורה כזאת מהפסוק, ועם כל בהמה תמאה שלא יקריבו מן הקורבן להשם, אז יש בה רק קדושת דמים והעמיד והעריך. מה זה תמאה? לא יכול להיות שזו הכוונה תמאה בעצם, כמו חמור למשל. לא. אלא זו הכוונה בעלת מום. אבל אם זה בעלת מום, למה צריכים לכתוב את המילה תמאה? המספיק שיהיה כתוב, שלא יקריבו ממנה קורבן, כל בהמה שלא יקריבו ממנה קורבן להשם. המילה תמאה באה להוסיף גם אם היא לא ראויה באותה השם. אני לא מסכים דבר כזה. אני חושב שמה שכתוב כאן תמאה, זה הכוונה תמאה ממש. אדם הקדיש למשל חמור לקורבן. או שהוא עשה תמורה על גבי חמור. אז על זה אומרת התורה, הוא אין לו קדושה בעצמו, קדושת הגוף, אבל השווי שלו מתקדש וצריך לבדות אותו. עכשיו, אחרי שאתה יודע שאם בן אדם מקדיש חמור לקורבן, אז יש עליו קדושת ממון, קדושת דמים, כמה שהוא שווה, שמוכרים אותו בכסף וקנו קורבן, אז אני מרבה גם אם אדם מקדיש נקבה לקורבן פסח, או לקורבן אשם, שלעניין פסח והשם הרי נקבה לא ראויה לעולם. לכן יש עליה רק קדושת דמים. כי נקבה לא שייכת לעולם לקורבן פסח ולקורבן אשם. אבל לעומת זאת חובה ונרווה, באותו סוג בהמה הוא כן ראוי לקורבן, רק הוא מאוס בגלל מה שנעשה איתו. אז הוא שונה באמת. ויש עליו כן קדושת הגוף. זאת אומרת, במילים קצרות, מה ההבדל בין רובע ונרווה לבין נקבה לקורבן פסח ואשם? שרובע ונרווה, הסוג בהמה קשרה לקורבן, רק שהיא יש לה אישהי בעיה מסוימת. אבל לעומת זאת, נקבה לפסח ואשם לא רואה בכלל לפסח ואשם. שום נקבה לא רואה לפסח ואשם. לכן, בסוג הבהמה עצמה שהיא נקבה, לא ראויה לפסח ואשם, לכן אין עליה קדושת הגוף כשמקדישים אותה לפסח ואשם, אלא רק קדושת דמים. שאלת הגמרא, את השאלה שבשביל, מה באמת הסיבה שרבי יוחנן לא מעמיד את הפסוק, ואם כל בהמה טמאה, שהכוונה באמת בחמור למשל? כי על זה הפסוק כבר אומר בהמשך, את הדינים של בהמה טמאה. אז אם כן וקשיא, בדק תיב על בהמה טמאה ממש כתוב העמיד והעריך, הרי בהמשך כבר כתוב את הדינים של בהמה טמאה, איך, מה הדינים של הקדושה שלה ואיך פודים אותם. אז אם כן, אי אפשר להסביר כמו דעתו של רבי זעירה של בהמה טמאה, הכוונה טמאה ממש, ונשאר רק ההסבר של רבי יוחנן. אומרת הגמרא, אמר רבי זעירה, אומר בשם רבי שמעון בן לקיש. במשנה למדנו, שבאדם מקדיש את הנכסים שלו, כל הנכסים, והיה שם גם כן בהמות. מה עושים עם הבהמות האלה? לפי דעתו של רבי יהושע, זכרים מקריבים לקורבנות עולה, נקבות מוכרים לאנשים שרוצים לקנות קורבנות שלמים, בכסף שמקבלים זה הולך לקורבנות עולה, ושאר הנכסים הולכים לבדק הבית. מה טעם עד רבי יהושע? מאיפה לומד רבי יהושע את הדעה שלו? אז מביא פה פסוקים שמובאים בפרשת אמור בספר ויקרא, ממש בתחילת העלייה השלישית, ואנחנו נקרא את כל את השלוש פסוקים, שלושה פסוקים, כדי ככה שיהיה לנו את הפסוקים, נדע איך להתמקח איתם, ככה איך לדרוש אותם. אז אני קודם כל נקרא את הפסוקים בתורה. אומרת התורה הקדושה, וידבר השם אל משה לאמור. אני רוצה שתדבר אל אהרון ואל בניו, ואל כל בני ישראל, ואמרת עליהם, יש לי פה עכשיו מסר לכולכם. מה המסר? איש, איש מבית ישראל, זה לא משנה, גם מן הגר הגר בישראל, אשר יקריב קורבנו, איזה קורבן? לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר הקריבו להשם. כותבת התורה מילה אחת, לעולה. זאת אומרת, סתם קורבן זה לעולה. לכל נדריהם, לכל נדבותם, לעולה. בהמשך מה כתוב? לרצונכם, אל תביצו לי טובות. שזה יהיה לרצונו של האדם. אל תעשו את זה בכפייה. תמים, זכר, בבקר, בכסבים ובעיזים, אפשר להביא. טוב. עכשיו הוא דורש ככה. כתוב כאן, כל נדריהם, כל נדבותם, סתם ככה זה לקורבן עולה. לומדים מפה, אדם שמקדיש סתם בהמות, זה לקורבן עולה. הכל קרב לעולה. הפסוק השלישי, מה כתוב? לרצונכם תמים זכר. זאת אומרת, קורבן, אם אתה מקדיש זכר, אז הוא קרב לעולה. מניין אפילו נקבות, שאתה הקדשת נקבה סתם, מוכרים אותה לכאלה שרוצים להקריב אותה לשלמים, ובכסף נקנה קורבנות עולה. תלמוד לומר מיד, כתוב לרצונכם, תמים זכר, מיד אחר כך כתוב בבקר. למה אתה צריך להוסיף את המילה הזאת בבקר? זה בא לרבות את הנקבות. שגם אם אדם מקדיש נקבות סתם, והוא לא הקדיש לשם איזה קורבן, הן יועדות לשם קורבנות עולה. שואלת הגמרא, רבי יצחק, ברבי אלעזר שאל, כתיב זכר, התורה אומרת, אני מדבר, כשמאדם מקדיש קורבן סתם, לכל נדרם, לכל נדבותם זה לעולה, אני אומר לך, מדובר פה לזכר, לרצונכם תמים זכר. ואת אמרת, למה מיד אחר כך כתוב בבקר? זה בא לרבות גם את הנקבות. הבנתי. אז כתוב זכר, זה לא בדיוק זכר, אלא בבקר זה גם נקבות. אם ככה יש לי שאלה אחרת. דקבתי, כתיב הרי תמים, נכון? לרצונכם כתוב מילה אחת, תמים, ואחרי זה כתוב זכר, הרי כתוב גם תמים, שזה לא יבעל מום. מה תגיד? גם כאן, ואת אמרת בבקר לרבות בעלי מומים? אתה אומר שהתורה אומרת לרצונכם זכר, זה לא דווקא זכר, כי כתוב אחרי זה בבקר, זה גם נקבות. אז אולי כשהתורה אומרת לרצונכם תמים, זה גם? לאו דווקא תמים, כי כתוב בבקר, זה גם בעלי מומים. מהי ביניהם? מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל בין זכר לבין תמים? הרי שניהם אתה יכול לרבות אחר כך בבקר, להגיד שגם אם זה לא זכר, אלא זה נקבה, אז גם אם זה לא תמים, אלא זה בעל מום, זה יהיה קרב, זה יהיה שייך לעולם. אומרת הגמרא, הרב אמר, מה ההבדל ביניהם? גדול, הבדל גדול יש ביניהם. שיבטה דקדקדה ביניהון. מה זה שיבטה דקדקדה? זה שבט שמות אורגים. אורגים עם א' כמובן, כן? אדם אורג בד. אז הוא צריך לעשות חוטים של שתי לאורך, וחוטים של ערב שהוא ככה משחיל מלמעלה למטה ככה ביניהם. אז בשביל להשחיל את החוט של הערב, צריך לפני כן ליישר את ההבדל בין שני החוטים של השתי. איך מיישרים את זה? על ידי כמות של אורגים. זה נקרא שיבטה דחדקדה. ההבדל ביניהם הוא הבדל גדול. מה ההבדל באמת? שואל אותי, למה נקבה כן ובעל מום לא? הבדל גדול. נקבה קרבה בשאר הקורבנות. אז לכן אני אומר שמה שכתוב בבקר זה בא לרבות גם נקבה. שסתמה לשם עולה. אבל לעומת זאת בעל מום, אתה פעם ראית בהמת קורבן שמקריבים בעל מום, אין דבר כזה. אז אם כן, המילה בבקר לא מרבה גם בעל מום. בסוף המשנה למדנו את דעתו של רבי אלעזר שאומר, ימכרו לצורכי אותו המין. דיבר למשל על עופות. אדם הקדיש נכסיו, היו שם עופות, אז העופות האלה לא מקריבים אותם עצמם קורבן עולה, אלא מוכרים אותם לכאלה שרוצים להקריב קורבנות עולה, והכסף משתמשים בו לקניית קורבנות עולה. אמר רבי אבאו, אמר בשם רבי שמעון בן לקיש, מה תמה דרבי אלעזר? כי הרי הפסוק אומר שאדם שמקדיש סתם, בלי לומר לשם מה הוא מקדיש, אז הקורבן הופך להיות קורבן עולה. אבל זה דווקא נאמר בבהמה, כמו שאמרנו מקודם. הפסוק אומר, דבר אל אהרון ואל בניו וגומר, אשר הקריבו להשם לעולה. אז אמרנו, הפסוק שם אומר, אשר יקריב איש איש מבית ישראל, מנגר בישראל, אשר יקריב קורבנו איזה קורבן, לא משנה, לכל נדריהם, לכל נדבותם, אשר הקריבו להשם, סתם אדם מקריב קורבן, הוא לא אומר לשם מה, זה יהיה לשם עולה. אבל מיד פסוק הבא, מה כתוב? שזה דווקא בבהמות, לרצונכם, תמים זכר, בבקר, בכסבים ובעיזים. דרשנו שזה בא למעט עופות, שאדם מקדיש עופות סתם, הם לא יהיו קרבים לשם עולה. זה מה שהוא מביא פה. מה שכתוב אשר הקריבו להשם לעולה, זה הכל קרב עולה, מדובר בבהמות. לרצונכם, תמים זכר, יכול אפילו עופות, זכרים סתם יהיו קרבים לשם עולה. תלמוד לומר דווקא בבקר, וזה בא למעט ולא בעופות. לכן, לומד רבי אלעזר, שאם היו עופות בתוך הנכסים שהוא הקדיש, העופות האלה לא יהיו קרבים בעצמם עולה. כאדם שמקדיש עופות סתם, בלי להגיד מפורש שמקדיש אותם לעולה, אי אפשר להקריב אותם עולה, אלא מוכרים אותם, ובכסף קונים קורבנות עולה רגילים. אז אם כן, ביארנו טוב את דעתו של רבי אלעזר. לסיום, מביאה הגמרא, שישבו שני חכמים, רבי ירמיה ורבי בון בר חייא אבו יתבין, ואמרין, אמרו, יש לנו פה סתירה בדבריו של רבי יוחנן. רבי יוחנן ביאר את דעתו של רבי שמעון לפי שני הדעות בדעתו. יש את הדעה הראשונה בדעתו של רבי שמעון, ויש את הדעה השנייה בדעתו של רבי שמעון. נתחיל קודם כל עם הדעה הראשונה בדעתו של רבי שמעון. תמן אמר רבי יוחנן, תמה דרבי שמעון, למה? הדעה הראשונה בדעתו של רבי שמעון סובר, שאם אדם הקדיש נקבה לקורבן עולה, אפשר להקדיש נקבה לעולה, צריך דווקא להקדיש זכר, אבל הוא הקדיש נקבה לקורבן עולה, אומר רבי שמעון, לפי הדעה הראשונה, שהנקבה מתקדשת קדושת הגוף עד כדי כך, שאם הוא ייקח את הקדושה של הבהמה הזאת ויעשה תמורה, כך בהמת חולין ויגיד שהקדושה של הבהמה הזאת, הנקבה שהקדיש אותה לעולה, תעבור לבהמת חולין, אז הבהמת חולין מתקדשת בקדושת תמורה. שניהם יהיו קדושים. גם הוא ותמורתו, גם הנקבה לעולה וגם התמורה. מה הסיבה? למה באמת אפשר להקדיש נקבה לקורבן עולה קדושת הגוף? למרות שאי אפשר להקריב אותו כמובן, כן? שכן, שייך, נקבה שייכת בקורבן עולה, אמנם לא בבהמה, כי אתה לא יכול להקריב בהמת נקבה לקורבן עולה, אבל באוף כן, שכנקבה שבאוף כשרה לבוא עולה. אז אם כן, נקבה היא נחשבת שייכת באותו השם של קורבן עולה. זה דברים שאמר רבי יוחנן מצד אחד. מצד שני, וכה אמר, כשהוא בא להסביר את הדעה השנייה בדעתו של רבי שמעון, של רבי שמעון בן יהודה, בדעתו של רבי שמעון, שאם אדם מקדיש נקבה לקורבן עולה, אז היא לא מתקדשת קדושת הגוף, היא רק מתקדשת קדושת דמים. אז הוא בא להסביר למה באמת. אז הוא הביא את זה מדרשה מהפסוק. כל בהמה טמאה, שאם זה בהמה שהיא טמאה באותו המין, למשל נקבה שהקדישו אותה לעולה, שנקבה הרי לא שייכת בעולה, כי הרי צריך להקדיש דווקא זכר לעולה, אז אין לה קדושת הגוף, רק קדושת דמים, כמו שהפסוק אומר, והעמיד והעריך, אפשר רק להעמיד ולפדות, אי אפשר, היא בעצמה לא קדושה קדושת הגוף. עכשיו יש פה סתירה גדולה, כי נכון שבאמת הוא מפרש שתי דעות שונות בדעתו של רבי שמעון, זה נכון, אבל לא יכול להיות שאותו רבי יוחנן מצד אחד אומר, שנקבה שייכת בקורבן עולה. למה? כי באוף אפשר להביא גם מנקבה קורבן עולה. מצד שני אומר, לא, היא לא באותו השם בכלל. נקבה לא באותו השם של קורבן עולה. ולכן היא לא קדושה. היא נחשבת אפילו, כמו שהוא קורא לזה, כל בהמה טמאה שהיא טמאה באותו הסוג של קורבן עולה. כי לא, אין שום שייכות בין נקבה לבין קורבן עולה. איך ייתכן שיש כזה מין הבדל, לפי אותו רבי יוחנן, האם נקבה יש לה שייכות לקורבן עולה או לא? ככה הם ישבו ואמרו, לא מסתדר לנו דעתו של רבי יוחנן. אמר רבי יוסי, מה יש סתירה בדברי רבי יוחנן? אין שום סתירה. קיימתי, אני מוקים את דבריו. דבר אחד שהוא אמר נאמר, כשאדם מקדיש במפורש נקבה של בהמה לקורבן עולה. אז הוא אומר סברה פשוטה. אתה לא יכול להגיד שלא יהיה שום קדושה על הנקבה הזאת. כי הרי נקבה שייכת בקורבן עולה. כי הרי אדם שמקדיש עוף נקבה לעולה, אפשר להקריב. אפשר להקריב קורבן עולת העוף. אז אם כן, גם אם אתה מקדיש בהמה נקבה לעולה, לפחות תהיה קדושת גוף על הנקבה הזאת. זו סברה פשוטה שהוא אמר, וזה באמת נכון, אבל זה מדובר דווקא כשהוא לוקח בהמה נקבה, והוא מקדיש אותה במפורש לשם עולה. זה נכון, וזה מה שבאמת אמר להסביר את דברי השיטה הראשונה בדעת רבי שמעון, שאדם שהקדיש נקבה, בהמת נקבה לעולה, אז הבהמה קדושה בקדושת הגוף. עכשיו, מה שאמר רבי יוחנן לבאר את השיטה השנייה בדעת רבי שמעון, את השיטה של רבי שמעון בן יהודה בדעת רבי שמעון, שאומר שאדם שמקדיש נקבה, בהמת נקבה לעולה, אז יהיה עליה רק קדושת דמים. והוא אמר את זה, הוא הסביר את זה בצורה מאוד מאוד הפוכה, שהוא אמר שמכיוון שנקבה לא שייכת בכלל לקורבן עולה, עד כדי כך שהוא אמר, הפסוק אומר, ועם כל בהמה טמאה, אשר לא יקריבו ממנה קורבן להשם, אם הוא יקדיש בהמה טמאה, אז אין לה קדושת גוף, אלא והעמיד את הבהמה לפני הכהן, והעריך אותה הכהן, כדי שהכהן ידע כמה היא שווה, כי יש לה רק קדושת דמים, ואפשר רק למכור אותה ובדמיה להביא קורבן. ואמר על זה רבי יוחנן בצורה מאוד נחרצת, הוא אומר שנקבה לעניין בהימת עולה נחשבת כמו בהימת מאה ממש, כמו חמור, אין לה שום שייכות לעניין של קורבן עולה. והתפלנו, הרי לפני רגע אתה רבי יוחנן אמרת שעד רבה יש זיקה בין נקבה לקורבן עולה, כי הרי קורבן עוף כן קרב מנקבה. אגיד לך מה מדובר פה. פה לא מדובר כשבאדם מקדיש במפורש את הבהמה הנקבה לשם עולה, אלא בסתם. הוא הקדיש את כל נכסיו, והיו שם גם נקבות, היו שם גם עופות. בוא נאמר, היו שם גם כן נקבות. ואנחנו אומרים שהנכסים קדושים לבדק הבית, והבהמות מיועדות לקורבן עולה. מפרישים אותם לקורבן עולה, אז הזכרים מקריבים אותם לעולה, והנקבות מוכרים אותם לצורך עולה. אנחנו אומרים ששם הנקבות באמת לא מתקדשות קדושת הגוף, אלא רק קדושת דמים. למה? במקרה שהוא הקדיש את כל נכסיו סתם, והיו שם הנקבות שאתה מפריש אותם לעולה, אני לא הקדשתי מפורש את הבהמה, הקדשתי את כל הנכסים. מה זה שונה? זה מאוד שונה. כי מה כל הסיבה שטוען רבי יוחנן שיש לנקבה זיקה לקורבן עולה? כי הרי בעופות נקבה כן קרבה לעולה. כל זה דווקא כשהוא מפרש, מפורש ואומר, הנקבה, העוף נקבה הזאת יהיה לעולה. אבל אם הוא מקדיש נכסיו סתם והיו שם עופות נקבות, הם לא יהיו קדושות לקורבן עולה. למה? מאיפה אני לוקח את זה? מאיפה אני לוקח את זה שאדם שהקדיש נכסיו סתם והיו שם עופות, הם לא יהיו קדושות לשם קורבן עולה? כהדה אמר רבי שמואל בשם רבי זהירה. כמו הדברים שאמר רבי שמואל בשם רבי זהירה, הוא אומר הלכה. אדם מקדיש אפילו בהמה. כל שאינה יכולה הבהמה הזאת להיקרב, לא היא וגם לא דמיה, אתה לא יכול לפדות אותה או למכור אותה ובכסף שלה להביא קורבן. מלכתחילה לא קדשה אלא הקדש דמים. מלכתחילה לא, אין עליה קדושת גוף אלא רק קדושת דמים. אז אם כן, ואת אמרת יאות, אז אם ככה רבי יוחנן ביארת טוב את דבריו של רבי שמעון בן יהודה בדעת רבי שמעון. לפי זה מובן מאוד טוב. למה? כשבאדם מקדיש נכסיו סתם ויש שם נקבה שמופרשת לשם עולה, היא לא קדושה קדושת הגוף. למה? כי הרי אם, למה שהם יהיו קדושים קדושת הגוף, אותם נקבות? כי אתה אומר שלנקבה יש שייכות לקורבן עולה. מה השייכות שיש לנקבה לקורבן עולה? שהרי נקבות קרבות בעולת העוף. אם זה עוף, אפשר להקריב נקבה לקורבן עולה. במקרה הזה, אתה לא יכול להקריב נקבה של עוף לקורבן עולה. למה? כי אם אדם מקדיש את כל נכסה, והיו שם עופות נקבות שמופרשות לעולה, בגלל שאנחנו אומרים שאלה שרואים לקורבן מופרשים לעולה, אם יש שם עופות, הם, כשאדם מקדיש את נכסיו סתם ויש שם עופות, הם לא יהיו קדושות לעולם. למה? כי הרי אם הם יהיו קדושים קדושת הגוף, אותם עופות, להקריבו אין את יכול. אתה לא יכול להקריב אותם לשם עולה. למה לא? כמו הדרשה שדרשנו, הפסוק שמדבר על זה שאדם מפריש נכסיו סתם. מאיפה אנחנו יודעים שקרבים לשם עולה, הנכסים שלו קרבים סתם לשם עולה? כי כתוב, אשר יקריב קורבנו לכל נדרם ולכל נדבותם, אשר יקריבו להשם, זה יהיה סתם מקדיש, יהיה לשם עולה. זה נאמר דווקא לרצונכם תמים זכר בבקר, אבל לא באוף. לכן עופות שהקדישו את הנכסים סתם, הם לא קדושים לשם קורבן עולה, לא יקריבו אותם כקורבן עולה. מה תגיד? כן, בבקר ולא עופות. מה תגיד? אני אפדה את העופות האלה. לפדותו אין את יכול. אתה לא יכול לפדות עוף. אם הוא קדוש בקדושת עולה ואתה לא יכול להקריב אותו. למה? שאין לעוף פדיון. עוף שהוא קדוש בקדושת הגוף, אתה לא יכול לפדות אותו. בדרך כלל, אם יש בהמה שהיא קדושה בקדושת הגוף, ואתה רוצה לפדות אותה, בדרך כלל צריך לחכות שיהיה במום, ואז אפשר לפדות אותה. אבל עוף, אין אצלה מושג של מום. וגם אם יש לה כן מום, אין דבר כזה לפדות עוף. לא נאמר הדין של פדיון, לבהמה שקדושה קדושת הגוף, לא נאמר הדין של פדיון. חידוש, בעוף לא נאמר הדין של פדיון, בקדושת הגוף. אז אם כן, לא תוכל לא להקריב את העוף הזה ולא לפדות אותו. אז זה בדיוק עומד בכללים של הדין של רבי שמואל בשם רבי זהירה. שמצד אחד אני לא יכול להקריב, מצד שני אני גם לא יכול לפדות. אז מלכתחילה הוא מתקדש רק בקדושת דמים. לפי אם כן, צריך מימר, לא קדשה אלא קדושת דמים. אז אם עופות סתם, כשאני מקדיש נכסים סתם, אז העופות שלי מתקדשים רק קדושת דמים, והם לא נהיים קדושים לשם קורבן עולה. ואי אפשר להקריב אותם בעצמם קורבן עולה. אז כל שכן, אם אדם יש לו נקבות, בהמות, בתוך הנכסים שלו, ודאי שהם עצמם לא יהיו קדושים קדושת הגוף, כשהאדם מקדיש את כל נכסיו. כי למה שיהיו קדושים קדושת הגוף? כי נקבות שייכות בעולה, כי עולה את העוף קרבה עולה, כי עוף קרב עולה אפילו נקבה. כן, אבל זה נאמר דווקא כשהוא מפרש את העוף מפורש לשם עולה, אבל כשהוא מקדיש נכסיו סתם, אם יש שם עופות, הם לא יהיו קרבות עולה. אז כל שכן, שאם יש שם בהמות נקבות, ודאי שהם לא יהיו קרבות, ולא יהיה להם קדושת הגוף של עולה. לפום כן, צריך מימר, לא קדשה אלא קדושת דמים. אם כן, הדברים של רבי יוחנן לא סותרים. מה שרבי יוחנן אומר, שבהמת נקבה שייכת לקורבן עולה, זה נאמר כשהוא מקדיש את הבהמת נקבה מפורש לשם עולה. שמכיוון שאם אדם היה מקדיש מפורש, נקבת עוף לעולה היא הייתה קדושה קדושת הגוף, אז גם בבהמת נקבה קדושה קדושת הגוף כשמקדישים אותה לעולה. מה שרבי יוחנן אמר שהיא נחשבת כמו בהמת טמאה, נקבה נחשבת כמו בהמת טמאה לעניין קורבן עולה, זה נאמר כשאתה מקדיש את נכסיו סתם, שאפילו אם היה עופות בין הנכסים הרי לא היו יכולים להקדיש קדושת הגוף את העופות לשם עולה, אז כל שכן, שאם היו שם בהמות נקבות שמופרשות לעולה, ודאי שלא יהיה להם קדושת הגוף, אלא רק קדושת דמים, ועד כאן דף י"ב.